ברוכים הבאים לפינה עברית, כאן נירית גרין. היום, בגלל הקרבה לחגה של התורה, רציתי לדבר על אחד מגדולי חוקרי המקרא, פרופסור ישראל קנול. הוא מחבר הספר איך נולד התנ"ך, לסיפור של עם ישראל וצאתו ממצרים, ולדמויות המקראיות של יעקב, יוסף ומשה יש סימוכים היסטוריים. כך אומר פרופסור ישראל קנול. הוא פועל במחקרו כבלש בקודשי האומה, בסמלים ובמיתוסים המכוננים. העבר הרחוק, תחום במחסומי הזמן והשכחה. אבל היהודים כה קדומים ועתיקים עד שהמחקר ההיסטורי הצרוף שטר כל העת אחר הוודאות, מתקשה מאוד למצוא אותה. על פי הסיפור המקראי, פרשת התהוות העם היהודי, ובכלל זה הסיפור המכונן של יציאת מצרים, היא פרשה ניסית, נהירה וברורה. אמת היסטורית שאין לערער אחריה. אירועים שלא משל היו, אלא מציאות ממש. אנשים מאמינים, רובם שומרי מצוות, מקפלים אותה בדרך כלל כפי שהיא. לעומת זאת, המחקר ההיסטורי שמנסה לפענח את אותו הסיפור, תוהה לא פעם על הערבוב לכאורה בין סדר המאורעות לרעיונות ובין הסמלים והמיתוסים לבין העובדות. על פי המחקר, הסיפור המכונן של עם ישראל כלל אינו ברור ואף לוקה בסתירות. יש הטוענים שכלל לא התרחש. פרופסור יוסף חיים ירושלמי, אחד מגדולי ההיסטוריונים היהודים בדורנו, שלח לעולמו לפני כ-9 שנים, ציין בספרו זכור כי היומרה לחשוף את האמת ההיסטורית שמאחורי הסיפור המכונן עלולה להיות מסוכנת. ירושלמי העיר שההיסטוריוגרפיה אינה מנסה לשחזר את הזיכרון המכונן, וכי בחיפושיה אחר הבנת הדברים היא מעלה ומציגה טקסטים, מאורעות ותהליכים שמעולם לא נמנו עם תוכני הקבע של הזיכרון הקיבוצי היהודי. באנרגיה ללא תקדים, העיר ירושלמי, היא מעלה בהתמדה עבר שפרטיו הולכים ומתרבים, אך צורותיו והקשריו אינם מוכרים לזיכרון. יתרה מזו, ההיסטוריון אינו ניגש למלאכתו פשוט כדי למלא פערים בזיכרון. הוא קורא תיגר בהתמדה אף על אותם זיכרונות ששרדו במלואם. בסופו של דבר הוא מבקש לכבוש עבר טוטלי, במקרה זה את העבר היהודי כולו. כל החיתותים האלה עומדים בניגוד מוחלט לעצם מהותו של הזיכרון הקיבוצי, ולא פעם הופך אותו על פיו. גם חוקר המקרא מלומד פרופסור ישראל קנול בוחש בקודשי האומה, בסמלים ובמיתוסים המכוננים, אבל ספרו החדש, איך נולד התנ"ך, מפגשי שיחה עם שמואל סיר, בהוצאת דביר, אינו הופך את הזיכרון היהודי על פיו, בדיוק להפך. קנול, ראש הקתדרה למקרא על שם קויפמן באוניברסיטה העברית בירושלים, מזהה אמנם בקיאים בסיפור המסורתי, אבל הוא מאתר מקורות היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים, בעיקר תעודות מצריות עתיקות שדווקא מאששות את תיאורי התורה. קנול הוא חוקר מוערך שרחוק מהגישה המינימליסטית והמסויגת שבה אוחזים חוקרים ששוללים כל יסוד היסטורי ליציאת מצרים. זאת ועוד, קנול הוא אדם דתי, אין לו אמנם תשובה לכל שאלה, ובראיון עמו השיב לפן בצריך עיון, אבל שתתו, עם ישראל נולד מתוך סערה אדירה ומציאות מורכבת במאות ה-12 וה-13 לפני הספירה, ולסיפור המכונן שלנו יציאת מצרים, כמו גם לגיבוריו המוקדמים והמאוחרים, החל מיעקב דרך יוסף ועד למשה, יש גרעין היסטורי שמתיישב בהחלט עם סיפורי התורה. לשאלה מי היה יעקב שירד מצרימה והאם יש סימוכים היסטוריים לקיומו מחוץ לספר בראשית, הוא אומר, אנו מכירים את השם יעקב אל, ולא יעקב, כשם שמופיע פעמיים בתוך תעודות מצריות. אין מדובר בשם פרטי, אלא בשם קיבוצי של קבוצה או מקום. השם יעקב אל מופיע בתעודה מצרית שמספרת על מסעותיו של המלך רמסס השני, שמלך שנים רבות במאה ה-13 לפני הספירה. רמסס השני הוא לדעת חוקרים רבים פרעו המשעבד של ציפור יציאת מצרים. על פי ההבנה והניתוח שלו, אותה תעודת מצרית יעקב אל ישב בארץ אדום, שבמקרא מתוארת גם כסעיר, כיום אזור פטרה. יעקב אל מוזכר בתעודה נוספת מוקדמת יותר מהמאה ה-15 לספירה, תקופתו של פרעו אחר, תחותמייס השלישי, שכבש את ארץ כנען וייסד את השלטון המצרי שבה, שלטון שנמשך כ-300 שנה. ומה הוא לומד מאזכורים אלה? זה התיעוד הראשון של עם ישראל שמופיע מחוץ למקרא. האזכורים הללו הם חלון הצצה אל השחר שטרם זריחת אורו של עם ישראל על בימת ההיסטוריה. מהצצה הזו אנו למדים שהשם הקודם לישראל היה יעקב אל, שפירושו האל יעקב וישמור ויגן על מי שקרוי בשם זה. חלון ההצצה הזה ממוקד בטריטוריה האדומית. דמיין לעצמך מטורוס צילום שיוצא מעקבה, עובר מעל אדום, וטס צפונה לאורך פטרה על ים המלח. הוא מצלם את מפת ההתיישבות באדום ומגלה שם, ערב עליית ישראל על הבמה, קבוצה אחת ששמה יעקב אל, שמוקפת, כפי שעולה מאחת התעודות, בכמה קבוצות שעובדות אל בשם כוס, שידוע כאל שאותו עבדו האדומים. הוא אומר שהוא הצליח לפענח את התצלום העתיק ולהוכיח שהוא צולם בארץ אדום ולא בסביבת הגולן, כפי שחשבו קודם. מתוך הפענוח התברר שסיפורי ספר בראשית, בניגוד למה שחוקרים רבים סבורים, לא נוצרו בתקופת המלוכה במאות העשירית עד השישית לפני הספירה, וגם לא בגלות בבל, ואף לא אחר כך, כפי שחוקרים מינימליסטים מסוימים מבקשים לטעון, אלא עוד קודם לכן. הוא מעניק לנו בבואה של המציאות ערב עלייתו של ישראל על במת ההיסטוריה. בני יעקב המעטים יושבים בארץ אדום כאשר הם מוקפים בבני עשיו הרבים. הוא לא שולל את קיומו של השם יעקב כשם פרטי, אבל הסיפור בספר בראשית של יעקב ואבות אחרים עוסק יותר בקולקטיב ופחות בדמויות. סיפורי האבות אינם היסטוריה צרופה. הם מספרים לנו באופן סמלי על קורותיה ושלבי התהוותה של האומה בצעדיה הראשונים. הדמויות המייצגות נעות שם בין המישור האישי למישור הקולקטיבי.
מפת ההורים למען תארים ימים,
למען זה אל תירתי אינך חבר כך.
הסיפור המקראי על יוסף ואחיו ועל יעקב אבינו כרוך בסיפור על רעב גדול שהוא עוסק בהרחבה בספרו. הרעב הזה, הוא אומר, מתועד בתעודות היסטוריות וגם אומת באמצעות בדיקות מדעיות שונות שבוצעו בצמחייה במקומות שונים באזור המזרח התיכון. המקורות ההיסטוריים מספרים לנו שכבר בסוף שלטונו של רעמסס השני, שמלך עד 1213 לפני הספירה, בערך 10 שנים לפני מותו, החל רעב גדול שנמשך כ-50 שנה עד 1175 לפני הספירה. התעודות הללו התגלו בממלכת החיטים שהתקיימה באזור טורקיה של היום. אנשי הממלכה ההיא שלחו למצרים מכתבים שאין להם מה לאכול, והמצרים שלחו להם תבואה באוגרית, עיר בצפון סוריה, שבה נתגלו הרבה תעודות שחשובות לחקר המקרא. נמצאו תעודות שאף הן מלמדות אותנו על כך. יש גם פפירוס מצרי שמתעד את תקופת הרעב הזאת, ומספר לנו על רועים מארץ אדום שירדו למצרים, מכיוון שלא היו להם מים לשתות. הוא לא רוצה לטעון בוודאות שאנשים הללו הם בדיוק בני יעקב אל ובני ישראל, אבל גם בפפירוס הזה מתוארת תופעה של בצורת ורעב גדול בארץ אדום כמו במרחב כולו. שניסה לפענח את הצופן הגנטי של העם היהודי, כבר בספרו מאין באנו, מספר על בדיקות מעבדה שבוצעו בשנים האחרונות בידי חוקרים ישראלים בצמחייה באזור הגליל המזרחי. חוקרים אחרים ערכו בדיקות דומות בטורקיה ואף באירלנד. הוציאו צמחייה שיכולה לשקף את התנאים האקלימיים בתקופה ההיא, וניתן לראות על שרידי הצמחים כמה גשם ירד באותם ימים. מצאו שבשנים הרלוונטיות הייתה בצורת קשה וממושכת, שמטבע הדברים הביאה לרעב גדול. זה הרעב שסביר להניח שהביא גם לירידת בני יעקב למצרים, כך הוא אומר. לדבריו, כתוצאה מהמשבר הגדול הייתה נדידה עצומה של מה שאנו מכנים גויי הים, פלישתים, כפי שהתנך מכנה אותם. הם רעבים ללחם, בתנם ריקה, ובסופו של דבר הם מנסים לחדור למצרים ולהשתלט על מחסני התבואה שם. כתובת שאותרה כבר ב-1896 במקדש הגבורה של פרעו, מרנפתח, בנו של רמסס השני, פרעו המשעבד. כתובת שמכונה מצבת ישראל או אסטלת ישראל, מספרת על מחמה של פרעו, מרנפתח, בעם ישראל. זה האזכור הארכיאולוגי הראשון של עם ישראל מחוץ למקרא שידוע לנו עליו. התיעוד על מלחמתו של פרעו בעם ישראל מופיע בסוף הכתובת. עיקרו של הטקסט מתעד את פלישת גויי הים אשר מנסים להשתלט על מחסני התבואה המצריים. את שמה מצבת ישראל המצבה קיבלה בשל הממצא החשוב שבה אזכור השם ישריאר, שזוהה על ידי החוקרים כישראל, שכן בכתב המצרי אין הבחנה בין ריש ללמד. ואיכן יוסף בכל הסיפור הזה? האם יש תיעוד שלו? הוא הרי היה מאוד מרכזי בפתרון המשבר הרעב במצרים. בתעודות המצויות הוא אינו מופיע כיוסף אלא בשם ביה. מעט אחרי 1200 לפני הספירה, בפעם הראשונה בתנועה מצרית כסופר בחצר המלך, וגם בתעודה שכתובה בשפה האקדית שנמצאה באוגרית. התעודות הללו מספרות על ביה שהגיע למעמד של ממליך מלכים אחרי שנוצר וקום בשלטון. אין יורש מתאים ומעלים לשלטון ילד בן 10 ששמו היה ספתח, נצר לבית המלוכה, וככל הנראה היורש היחיד שבא בחשבון באותה עת. על פי המומיה שלו, נראה שהיה חולה בשיתוק ילדים. ביה, שאינו מצרי והגיע מסוריה או מקנן, מעיד על עצמו כי הוא זה שהושיב את ספתח על כיסאו. אותו ביה משמש שר אוצר וראש ממשלה, ומאותו מכתב שנמצא באוגרית, עולה שהוא מתעסק גם בדיני צבא. ידו בחול. הדברים מגיעים לידי כך שנעשה דבר חסר תקדים בעולם המצרי. למרות שביה אינו ממשפחת המלוכה ואינו מצרי, מתחילים להכין עבורו אחוזת קבר באחוזת הקברים של המלכים בנוער עמון, היא לוקשור של ימינו. זה קורה סביב 1195 לפני הספירה, כ-20 שנה לפני תום הרעב הגדול. השינוי בעלילה ההיסטורית שכנול טבע כמעט כבלש בספרו וברעיון עמו מאכזב מאוד. לפני כ-20 שנה, הוא מספר, התגלו שני חרסים באזור כפר הפועלים שחפרו את מערות הקבורה בלוקסור. על החרסים נחרט מכתב של המלך ספתח, אותו ילד עם שיתוק ילדים, שגדל בינתיים, ושם ספתח מעיד שנה חמישית, המורד ביה הוצא להורג. הכל בערך חופף את הסיפור המקראי, מלבד פרט אחד, יוסף מת בשיבה טובה. הוא לא הוצא להורג. כנראה הסוף הטרגי נשמט או הושמט מן הזכרון היהודי. ומה קורה על פי התיעוד ההיסטורי לספתח שמוציא להורג את ביה, שהוא יוסף על פי השערתו? הוא אומר, בוא נסכם, יש לנו אדם שאינו מצרי בשם ביה, שמגיע למצרים מארץ כנען או סביבתה, בשנים של רעב גדול וחריג. עולה לשלטון כמטאור, הופך להיות ממליך מלכים. אב לפרעו הוא מי שכמעט תופס את מקומו בבית קברות בין קברות המלכים של מצרים, ועכשיו נשוב לספתח. כשנה אחרי שהוא מוציא להורג את ביה, הוא בעצמו מת. ולשלטון עולה מלכה אלמנה וחשוכת ילדים ששמה תאוסרת, ושהיא מסתלקת לעולמה. אין יותר יורשים בשושלת הזאת, השושלת ה-19 שהיא השושלת הרמססית. במצרים נוצר תוהו ובוהו. יש לנו תיעוד משני מקורות על כך. הראשון הוא פפירוס האריס, והשני הוא כתובת חרוטה על אבן שהתגלתה בדרום מצרים במקום שנקרא אלפנטינה, אי בנילוס שהיה בו כנראה סחר בשני פילים. במצרים מתנהל מאבק גדול בין מייסד השלשלת הבאה, סיטנחת לבין מישהו ששני המקורות ההיסטוריים מתארים אותו כמי שהגיע מהאזור של ארץ ישראל או סביבתה, העמיד עצמו כשליט, ביזה את הדת המצרית, ניסה להשתלט על מצרים באמצעות צבא זר של שכירי חרב, ופגע בחיות הקדושות שהמצרים ראו בהם אל. האל אמון, מסביר כנול, הוא האל הראשי של מצרים בתקופה ההיא, שסומל על ידי העיל, הכבש השכר, אולי אותו הכבש שעל פי המקרא בני ישראל שחטו ונתנו את דמו על המשקוף בזמן מכת בכורות. פרעו, צד נחת, מכל מקום, מספר בגאווה במצבה מאלפנטינה שסילק את אותו זר וניצח אותו, את צבא השכירים שלו ואת תומכה במצרים, ואף שיקם את הפולחן למצרים שהם פגעו בו.
כנול
מצריף לפאזל שלו שני מקורות נוספים. הראשון הוא סיפורו של מנטון, כהן דת מצרי שמצוטט גם אצל פלביוס. מנטון בתמצות מתאר את משה כמנהיגה של קבוצת מצוראים שגם הם פוגעים בחיות הקדושות, מנסים להשתלט על מצרים ונעזרים בצבא שכיר מארץ כנען. גם אצל מנטון המלך המצרי מסלק אותם מארצו ומשקם את הפולחן המצרי. המקור השני הוא ספר שמות
שכנול
מגדיר כסיפור מורכב שמתקיימים בו כמה יסודות זה לצד זה. מצד אחד סיפור של עם עבדים מדוכא ונרמה שמשווע להצלה ונמלט ממצרים. מצד שני קול אחר שאומר ישראל לא בורחים מארץ מצרים, אלא מגורשים ממנה. כתוב במפורש כי גורשו מארץ מצרים, וחלק מהתיאור הסיפור אינו על עבדים חסרי ישע. מספרי לנו על משה שהוא גדול בכל ארץ מצרים. ומציינים מתנות כסף וזהב שהמצרים נותנים לבני ישראל, והסיפור מכיל גם אלמנטים צבאיים. בני ישראל היוצאים ממצרים מונים על פי המקרא 600 אלף רגלי. ספר שמות מספר לנו שחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, כלומר לדברי
כנול
יש להם נשק, מה שלא מאפיין עבדים. מוזכר גם ערב רב. אנחנו מבינים זאת היום כספסוף, אבל בכמה מקומות במקרא, גם ביחזקאל וגם בירמיהו, המונח מופיע ככינוי ליחידות של צבא שכיר. הפירוש של המילה ערב כצבא שכיר נתמך גם על ידי תעודות אשוריות. גם התעודות המצריות העתיקות וגם מנטון מספרים לנו שהקבוצה הזאת שרצתה להשתלט על מצרים ובזה על הדת המצרית נזרה בצבא שכיר מקוצי מצרים. לא ידוע לנו מיכן. דניאל, כאן, היסטוריון חשוב, סבור שהם הובאו מלבנון. כשבני ישראל גורשו ממצרים יצא איתם גם הערב רב, כלומר צבא השכירים הגדול. יש לנו אם כן כמה תעודות שאינן תלויות באופן ישיר זו בזו. מנטון, פפירוס האריס, והכתובת בעיר אלפנטינה לצד הסיפור המקראי. לכל מסורת יש את הקווים שלה. אבל כולם מסכימים על מתווה עיקרי. קבוצה מתוך מצרים שמתנגדת לדת המצרית, מבזה ופוגעת בחיות הקדושות, מביאה לעזרתה צבא שכירים, זר, ובסופו של דבר מגורשת ממצרים. שירת הים לא מתארת גירוש, אלא מפלה גדולה למצרים, וניצחון גדול לבני ישראל בעזרה של הקדוש ברוך הוא. אבל השירה בכל זאת מתייחסת לאירוע במונחים צבאיים, אויב, שלל, חרבי, קשתי, ורק בשוליים מזכירה את הגאולה מן השיבול. ולשאלה מה על עשר המכות וקריאת ים סוף, אם יש עדות חוץ מקראית לזה?
כנול
נרתע להשיב על כך, הוא מבקש להשאיר זאת וצריך לעיין עדיין בדבר הזה. בפרק הראשון של הספר,
כנול
חולק עם שיר זיכרון אישי על אודות שיחה שקיים לפני שנים רבות עם פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. גם השיחה היא עסקה בסתירה לכאורה שבין המחקר ההיסטורי לבין התורה, בפוטנציאל לאותו שבר שהוליד את איך נולד התנ"ך.
כנול
מספר ששאל את ליבוביץ' האם מפריע לו שהוא חוקר מקורות היסטוריים לצד הטקסט התנ"כי. האם כיהודי שומר מצוות הוא רואה בזה פגיעה ביסוד של שמירת המצוות? אבל הוא אמר, אין זה מעלה ואין זה מוריד מבחינת הקדושה של התורה ומבחינת תוקף הצו של קיום מצוות, כי החלטה מהו התנ"ך, איזה ספר הוא התנ"ך ומה נכלל בקובץ הזה של התנ"ך, שהוא הקובץ הקדוש לנו, היא החלטה שקיבלו חז"ל. הם שהחליטו אחרי שישבו והתווכחו על כל ספר וספר. זו החלטה אנושית של החכמים ביבנה ובאושה, שאחרי דור יבנה, ושל רבי עקיבא בתלמידה.
כנול.
אינו מתייחס לתנ"ך כאל ספר היסטוריה, אבל מדגיש שסיפורי התורה אינם בדיונים, ולא הומצאו בתקופה הפרסית כפי שחוקרים מינימליסטים רבים טוענים כיום. הוא מצביע על עוד נקודות הסכמה בין המתווה העיקרי של סיפורי התורה, ובכלל זה סיפור יציאת מצרים, לבין הממצאים הארכיאולוגיים, בעיקר תעודות מצריות. השם בצאתך מסעיר, בצאתך משדה אדום. והשם מסיני בא וזרח מסעיר למו. הוא מצטט מספרי שופטים ודברים פסוקים שמדברים על הקשר האלוקי לאדום וסעיר. הוא חוזר לאותו צילום אוויר דמיוני שמספקת לו התעודה המצרית של יעקב אל, כמיעוט החי בין עובדי אלילים באדום לפני אלפי שנים. שם שורשינו, אומר, זה היה הגרעין הראשוני של מה שהפך להיות עם ישראל. ובברכה חג שמחת תורה שמח, להתראות בתוכניתנו הבאה.
איזה נביא תורה כל כך טובה הביא, אמר משה בננח,
לא תשנא ולא תרצח,
אמרו כולם או אל תירא, לזה תדאג המשכן. אמר משה
אסור לגנוב, לא לחמוד ולא לסחוב,
אמרו נברא הוא לא אמר על השוחד שום דבר. משה משה
אסור לשתות,
אמרו כולם עזוב שטויות, אפילו נוח להשתכר, תחילה כמו שתיבטר. אמר משה
תגובה טובה, אז נעשה מזה מצווה,
והוא קבע את זה רחוק מהשוטים את קר מרחוק. משה משה
לא לקחת, לא לספוג, לא לרצוח עד הסוף, לא לחמות ולא לנחות.
אמרו כולם משה משה, רק לא בא לא זה וקשה.
אני סומך כבר עליכם, שתסתדרו בעצמכם.
משה משה, איזה